עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
FM 104.5 FM יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק. כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים את התוכנית, עורכים ומפיקים אותה מאירה פרץ ואייל פרנק. אחראי על הדיגיטל עמיתי דואק, אחראי על השידור ב-103 FM שקד מורג, וב-104.5 FM מיטל נגרו נברו, סליחה, ומספרי הטלפון שלנו כרגיל, 0552-103-103, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן גם לשלוח לנו שאלות קצרות בוואטסאפ, ל-054-70-103-70. אני חוזר על המספרים, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ומי שרוצה לשלוח שאלות, הערות, מענות, תגובות לוואטסאפ קצר, בקצרה, 054-70-103-70. לפני שאני אתחיל, אני רוצה רק להודיע איזושהי הודעה קצרה. לצערי, שוב פעם מופיעות בפייסבוק וברשת ובאינסטגרם כל מיני תמונות שלי בפוטו מונטאז' עם כל מיני צנצנות ותרופות שאני כביכול ממליץ עליהם. לצערי הרב, גנבו את זהותי, גנבו את תמונתי, ומציעים כל מיני תרופות שהן תרופות שלא אני אחראי אליהם, לא אני מפרסם אותם כמובן, והן עלולות גם להזיק. אז תיזהרו אם אתם רואים פרסומת שאני מופיע בה של תרופות, זה לא אני. בואו נתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום. כן, שלום וברכה. צהריים טובים.
צהריים טובים, עם מי אני?
קוראים לי דנית.
כן, דנית, אני איתך. בת כמה את?
אני בת 50, אבל השאלה היא לא עליי, השאלה היא על הבן שלי, שהוא בן 19 והוא כרגע חייל.
כן.
והוא כרגע בצבא, אז הוא לא עולה איתנו על הקו. הבן שלי, ממש בתחילת הגיוס, הובחן עם גסטריטיס כרוני. היו לו כאבי בטן ושלשולים. עשינו לו קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה, וגילו לו גסטריטיס כרוני. בוא נגיד...
גסטריטיס בדרך כלל לא עושה שלשולים. גסטריטיס זה של הקיבה, היא יכולה לעשות כאבים בבטן, ברום הבטן, היא יכולה לעשות צרבות, היא יכולה לתת שיוקים, אבל בדרך כלל היא לא עושה שלשולים. בואי נמשיך, לא משנה.
אוקיי, היינו, בכל מקרה זה מה שיבחנו אצלו בבדיקה, בחצי שנה האחרונה הוא משתעל עם ליחה וממש כאילו בצורה דרסטית. יש לו המון המון ליחה, בעיקר בבוקר, אבל גם למשך היום. חלק מהרופאים טוענים שזה קשור לגסטריטיס, ניסו לתת לו כל מיני נקסיום ועוד כל מיני תחליפים לנקסיום, זה לא עוזר לו. עשינו סיטי ריאות גם, הכל דרך הצבא, כן? כאילו, הכל זה צריך ללכת כל פעם לבדיקות מהצבא. עשיתי ריאות...
תאמיני לי, זה יותר מהר דרך קופות החולים.
יותר מהר הצבא, אתה אומר, מה
כן, דרך קופות כן, כן, החולים. כן,
כן, יכול להיות.
כן.
ועשיתי יצא תקין, אבל הוא עדיין ממש ממש משתעל. כרגע אנחנו מופנים לבדיקת אסתמה, למרות שהרופאת ריאות שאמרה שזה בדרך כלל לא קשור לאסתמה. זהו, וככה, אנחנו, האמת, קצת עובדי עצות, אנחנו... אני בעיה גם לקחת אותו לבדיקות אחרות באופן פרטי, אבל אנחנו לשמוע ממך.
אז קודם כל, מה ההבחנה מבדלת שלך? ההבחנה מבדלת במקום ראשון, באמת, למי שסובל מגסטריטיס, זה ריפלוקס. כלומר, שחומציות עולה מהקיבה דרך הוושט ללוע, מגרה את הלוע, וכשהלוע מגורה, אז לפעמים הוא מפריש כל דבר שיש לו, כל פצע, או כל דבר שהוא מגורה, הוא יכול להפריש ויכול לגרום לקחקוחים ולליחה. עכשיו, צריך לחשוב על אפשרות שזה קשור, צריך לחשוב על אפשרות שזה לא קשור. לא קשור בדרך כלל לך, יכולה להיות מצב של אלרגיה. מצב של אלרגיה למשהו שהוא חשוף אליו, שאנחנו לא יכולים בינתיים כרגע לדעת אם זה צמח שגר לי, שנמצא ליד המקום, או משהו במקום שהוא בסביבת שינה שלו, או משהו בסביבה שהוא נמצא בה, או אבק אם הוא רגיש אליו במשרד אם הוא עובד בו, או בשדה אם הוא נמצא בו, משהו כזה, שיכול לגרום לתגובה אלרגית, שיכולה לבוא לידי ביטוי, או בנזלת שיוצאת מלפנים, או בנזלת שיוצאת מאחור, ואז היא ליחה. כן, אפשרות אחרת, שהיא יותר מתאימה לשיעול מאשר לליחה, היא אסתמה. בדרך כלל, ואסתמה בדרך כלל אצל מבוגרים, יכול להופיע רק בשיעול, גם אצל ילדים וגם אצל נוער. יכול להופיע רק בשיעול, לא חייב להופיע עם קוצר נשימה וצפצופים, אבל יכול להופיע בצורה מסוימת בזהו. אני מניח שנתנו לו, את אמרת שנתנו לו תרופות נגד ריפלוקס.
נכון, נקסיום. זה לא עזר לו.
לא עזר. אז הדבר
הלאה... נקסיום, ואז נתנו לו עוד משהו שהוא יותר חזק, וזה לא עזר.
כן, יכול להיות במינון, יכול להיות לאנטון, יכול להיות אומפרדקס, יכול להיות...
נכון.
אוקיי.
נתנו לו את זה בכדורים, בסירופ, זה לא עזר.
צריך ללכת לאלרגולוג ולבדוק את זה.
אוקיי, אז אתה אומר בעצם עכשיו, אתה ממליץ בעצם, קודם כל לעשות את הבדיקה של התפקודי ריאות.
כן.
יש לנו את זה השבוע האמת.
מצוין.
בתור כבר 3 חודשים, ואחר כך ללכת לאלרגולוג.
לאלרגולוג, בדיוק. כן.
הוא ישן במרתף, זה יכול להיות קשור?
יכול להיות קשור, בוודאי. השאלה היא כפולה, האם המרתף מעוברר או לא מעוברר, והאם במרתף יש עובש או אין עובש.
אוקיי.
צריך לבדוק עובשים.
אוקיי.
עובשים הם דברים שאנחנו לא כל כך, לא תמיד מתייחסים אליהם, אבל עובשים הם דברים שיכולים גם לגרום לנזקים גופניים ממש, וגם לגרום לאלרגיות.
אוקיי.
אוקיי?
בסדר גמור.
טוב, דנית.
100%, תודה רבה לך.
כל טוב, כל טוב. שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו?
לא, שלום.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד לדבר.
אני שלומי, אני בן 92.
כן, שלומי.
ופרט לבעיות בגיל הזה, יש לי בעיה של פטרת ציפורניים, בעל הציפורניים.
פטרת ציפורניים, כן.
כן. אני כבר 8 שנים מטפל בזה בלוסרין.
לוסרין זה בזה בלק הזה.
כן.
כן.
וצריך לשקשב, וזה לא עוזר. כלומר, 8 שנים, אז אתה יכול להציע משהו אחר, או טיפול אחר.
תראה, יש טיפול בתרופות, בכדורים. אבל טיפול בכדורים, השאלה עד כמה זה מפריע לך. בוא נתחיל מהשאלה הזאת. אתה אומר, יש לך, בן כמה אתה אמרת לי? 92?
92.
כן. ושמונה שנים אתה מטפל בזה. Yeah. אז אם זה מאוד מאוד מפריע לך, אז יש תרופות שאפשר לקחת נגד פטריות, נגד פטרת, צריך לקחת אותם ולהיות במעקב של תפקודי כבד. והן יעילות. הן יעילות.
אתה יכול לתת
לי
שם דוגמה?
לא, זה תיגש לרופא אור, הוא ייתן לך. כי יש כמה סוגים של תרופות.
זה רופא אור, שרציתי לשאול אותך, איזה רופא מטפל בעניינים?
רופא אור, רופא אור. רופא אור, כי יש סוגים שונים של תרופות, יש סוגים שונים של מעקבים, יש כדורים שנוקחים אותם בהפסקות, לוקחים שבועיים, עושים הפסקה של שבועיים או חודש, לוקחים עוד שבועיים, עושים עוד הפסקה, יש כדורים שלוקחים באופן רציף וקבוע.
לפעמים... ומה זה מובע הדבר הזה?
פטרת ציפורניים יכולה לנבוע מהרבה דברים. בדרך כלל, כל פטריה נובעת או צריכה תנאים, ותנאים טובים לצמיחת פטרת זה חום ולחות. חום ולחות זה אחד הדברים האופייניים מאוד שישנם גם במפסעות, גם לפעמים בבתי השכי, אצל נשים עם חזה גדול לפעמים בחלק התחתון של החזה, לפעמים בין הישבנים, במקום שהוא קצת עם לחץ, ובעיקר בתנאים שלנו, ובעיקר אם הולכים עם בגדים שהם בגדים מכותנה, סליחה, שהם בגדים מחומרים סינתטיים או מניילון שמזיעים בהם יותר, אלה תנאים טובים להתפתחות פטריות. עכשיו, לחלק גדול מאוד מהאוכלוסייה יש פטרת בין אצבעות הרגליים או בציפורניים. אם יש סכרת או אם יש מחלות של כלי דם, זה דברים שגם מוסיפים לאפשרות להתפתחות של פטריות. עכשיו, פטריות הן בציפורניים, הן בעיה מאוד מאוד קשה, כי אתה לובש את הגרביים, אם אתה לא מרתיח את הגרביים, ובדרך כלל לא מרתיחים גרביים, אז לפעמים אתה לובש גרביים, והנבגים של הפטריות נשארים במקום, ושוב פעם נדבקים. אז קודם כל, כלל זהב הוא ללכת עם גרבי כותנה, ולא עם גרביים מחומרים סינתטיים. דבר אחד, להחליף גרביים כל יום, אם אפשר גם להרתיח אותם. דבר אחד. דבר שני, באמת להשתמש בקרם הזה שלפעמים הוא עוזר, בלק הזה, הלוסידריל, שלפעמים הוא עוזר. ואם זה לא עוזר, ואם זה מאוד מפריע לך, אז להשתמש ללכת לרופא אור, והוא ימצא, הכי טוב אם זה כרוני, הוא גם ייקח תרבית מהציפורניים, כלומר הוא יגרד טיפה את הציפורן, ישלח למעבדה ויראה איזה פטריה צמחה, כי ישנם סוגים שונים של פטריות, ולפי זה הוא ייתן לך את האנטי פטרייתי, את התרופה הטובה ביותר דרך הפה, תוך מעקב על בדיקת תפקודי כבד.
ללכת יחף עדיף?
לא, קודם כל עדיף ללכת יחף כדי, יש תורות שלמות שעוסקות במה שנקרא גראונדינג, של היתרון של ללכת יחף. אבל אם 90 שנה לא הלכת יחף, לא הייתי מציע לך עכשיו ללכת יחף. מה שכן אני יכול להציע לך, זה באמת ללכת עם, אגב, בנעלי הבית של, של, של הרבה מאוד אנשים, יש שם נבגים של פטריות, כי אם אתה מטפל בפטריה, ואתה לא החלפת נעלי בית, או לא החלפת גרביים, חלק מהפטריה נשאר שם, ויש הדבקה חוזרת יכולה להיות. הרבה אנשים, אגב, נדבקים בפטריות ברגליים, במכוני כושר, או בסאונות, או בחממים, או במרחצאות, או בספא.
אז, אז, אני שמעתי על זה שבן הרי היה הדברות, אבל לא.
לא, לא, אפשר גם בין האצבעות, ואפשר גם להידבק בציפורניים. אוקיי? כל טוב לך, שלומי, כל טוב. הלו?
שלום.
שלום.
היי, פרופסור קרסו, מדברת נורית.
כן, נורית.
מתקשרת בקשר לאמא שלי, עם הכדורי שינה שלה.
בת כמה אמא?
אמא בת 88-9.
כן.
היא לוקחת בונדורמין.
בונדורמין.
זה 25, כן, מיליגרם, זה לא ממש עוזר לה.
כן, 250 מיליגרם.
רשום לי 0.25 מיליגרם.
אוקיי. בסדר.
היא ישנה בין חצי שעה לשעה כזה בלילה, לא ממש ישנה טוב. ואני זוכרת שבזמנו התייעצתי עם הרופא ולא כל כך הבנתי מה הוא המליץ, על מה בדיוק. אני חושבת שהוא נתן כמה אפשרויות, אז אמרתי אולי איתך אני אבדוק את זה.
תראי, תגידי לי, הבונדורמין, זה המינון באמת 0.25, תגידי לי, זה לא משפיע עליה בכלל, רק לשעה?
היא אומרת כמעט כל לילה שהיא לא ישנה בכלל. חצי שעה, זה רוב הלילה, היא מסתובבת, או כמה, לפעמים היא כמה ועושה לה לשתות, או...
הרבה מאוד אנשים טוענים שהם לא ישנים כל הלילה, ומסתבר שהם ישנים, אבל יש להם הרבה יקיצות, ובין יקיצה ליקיצה הם ישנים והם לא מודעים לזה. אבל יש גם, אבל כי אי אפשר לא לישון כל הלילה באופן קבוע. עכשיו, הנקודה, מה שחשוב לדעת היא, מה היא עושה כל היום בגיל שלה? יושבת על קורסה?
בעיקרון היא די פעילה, כאילו היא מבשלת, אבל אין אף אחד בבית, היא לבד. אם הנכדים באים או אנחנו, אז היא מבשלת, עושה כלים,
כן,
אבל... היא גם קמה והולכת, אבל גם הרוב יושבת בקורסה, כי...
יושבת בקורסה.
קשה לה מאוד לרדת במדרגות עם הליכון, ו...
אני מניח שהיא גם מנמנמת הרבה במהלך היום.
נכון, גם, הרבה פעמים אני תופסת אותה שאני גם מנמנמת.
בדיוק, אז ברגע שהיא מנמנמת שם במהלך היום, ובמשך, ואולי גם נח אחרי ארוחת צהריים איזה שעה, או שעה וחצי, אז היא גמרה את הכמות שינה שהיא צריכה, ואז היא לא ישנה בלילה. את מבינה אותי? כן, אז מנמנמים ביום שעה בבוקר, ישנים עוד שעה אחר הצהריים, בגיל מסוים, שבגיל מתקדם צריכים לישון פחות מאשר בגיל צעיר, לפעמים, לא כולם. ואז אין לה שינה. עכשיו, אפשר להחליף את הבונדורמין בכדור שנקרא אמביאן.
אמביאן.
אמביאן CR. אפשר להחליף אותו בכדור שנקרא מירו. מירו 30, אבל שימי לב, מירו 30 להתחיל ברבע כדור.
ובאמביאן? כדור רגיל שלם?
אז אמביאן CR יש כדור של יותר קטן ויותר גדול. אם היא בת 88, הייתי מתחיל ב-6.25 מיליגרם.
אוקיי. אתה צריך לדעת איזה כדורים היא לוקחת בנוסף כדי לדעת את ה...
לא כל כך משנה, אבל ברגע שהיא תקבל את זה מרופא קופת חולים, זה יופיע על המחשב, ואם הרוקח יראה שזה לא הולך ביחד, הוא לא ייתן אותו, והוא יבקש להחליף את זה למשהו אחר. עכשיו, היא ניסתה לקחת שני כדורי, כדור וחצי של בונדורמין?
לדעתי לא.
אז אולי באמת כדאי לנסות להחליף לה את זה לאמביאן CR. להתחיל בשש נקודה...
לא אמור לעשות להם בתופעות לבי, או דברים...
לא, לא, בדרך כלל לא. בדרך כלל לא.
אוקיי, בסדר גמור. אז
אמביאן
הכי מומלץ מבחינתך, או
אמירו? אמביאן עדיף לנסות עם אמביאן. זה מהמשפחה, או זה כמו, זה כמו, זה מאותה משפחה של סטילנוקס, של זודורם, שזה המשפחה שאנחנו קוראים לה זד.
ועכשיו שנחליף לה את הכדור הזה, כדאי בלילות הראשונים לישון איתה, כדי שלא יהיה איזה...
כן, כן,
לבדור,
כן, לא, לא, אין מה לפחד מתופעה, יש רק החשש שלי, אם אישה בת 88 או 89 ישנה לבד בבית, והיא תהיה קצת מסתולית מהכדור, וקמים בדרך כלל בלילה לשירותים, שלא טיפול, שלא תמעד.
הבנתי, אז כמה ימים בערך צריך לתת את ה...
יומיים, שלושה, לראות אם, אם הכל בסדר, ואז הכל, אז אין צורך להמשיך.
בסדר.
אוקיי, נורית.
בסדר, פרופסור, אתה מקסים, תודה רבה לך.
תודה, כל טוב.
תודה, ביי.
כן, מי איתנו? הלו?
טובים, הלו.
כן, צהריים מצוינים, מי אני?
אז זהו, רציתי לשאול לגבי זה, שאני סובל, אני היפוקלצמי, אובחנתי.
רק שנייה, רק שנייה, איך קוראים לך?
אוראל.
שם יפה. ובן כמה אתה?
40.
כן.
אז אני אובחנתי לפני כשנתיים להערכתי, כסובל בהיפוקלצמיה, ובעצם אני סובל גם מהסימפטומים של זה. נכון להיום, אני במעקב אצל אנדוקרינולוג.
אנדוקרינולוג, כן.
כן, אני נוטל כדורי סידן וכדורי אלפא D3, אני חושב שזה 0.25 מיליגרם. כן. אני מנסה להבין, האם קודם כל אם זה יוכל להשתפר גם באופן טבעי, כאילו מעצמו. מלבד זאת אני פעיל גופני באופן סדיר.
איך, איזה סימפטומים היו לך? בחילות, הקאות, היית עייף?
לא, לא, יותר כל מיני קיבוצים בגוף.
התכווצויות שרירים, כן.
כן, דברים כאלו, יש איזה... נוח, הרופאים אמרו כמו צ'יפסטיק, משהו כזה שקופץ לי, קופץ לי השפה, הלחי.
חבוש צק.
זה עדיין קורה? איך?
חבוש צק.
אוקיי, מה שאמרת. וזהו, ואני מנסה לראות איך אני יכול לשפר את מצבי, והאם זה יחלוף לו.
תראה, אם זה יחלוף או לא יחלוף, אני לא, אף אחד לא יוכל להגיד לך, לא אני ולא הרופאים שמטפלים בך. היפוקלצמיה זה מצב של חוס, של, של רמה נמוכה של סידן בדם. עכשיו, חשוב להעלות אותה, כי כשחסר סידן בדם, הגוף מושך את הסידן מהעצמות. ואז יש סיכון לאוסטאופורוזיס. עכשיו, הסימפטומים של התכווצויות שרירים ושל, אגב, גם עצבנות לפעמים יכולה להיות סימפטום של היפוקלצמיה. בדרך כלל כשמקבלים סידן וויטמין D, ואולי גם כדאי לקבל ויטמין K2, אז צריך לבדוק את זה.
מה זה K2?
K2 זה ויטמין שעוזר להכנסת הסידן לעצמות. אבל זה תתייעץ כמובן עם האנדוקרינולוגית. עכשיו, זהו, זה טיפול דבר שאתה צריך לקחת אותו באופן קבוע, ומדי פעם לבדוק את, את הרמה של הסידן בדם.
כן, שזה מה שאני עושה.
כן, כן.
הבנתי, אז בעצם אני מבין ממך שאני צריך לחיות עם זה בשלום.
כן, לחיות עם זה בשלום, כמו שיש אנשים עם סוכר גבוה, ואחרים עם סוכר נמוך, וחלק עם לחץ דם גבוה, אז לך יש סידן נמוך, כך סידן לפי כמה שאומרים לך, תאכל מזונות עשירים בסידן, תוסיף ויטמין D, תשאל לגבי ויטמין K2, אני מדגיש K2 ולא ויטמין K הרגיל, וכמובן, אני מניח שבדקו לך את כל המחזורים ההורמונליים, בדקו לך בטח את הבלוטות, בלוטת מגן, בלוטות פרטיירואיד, את כל הבלוטות האחרות, עשו לך סקר של הכל, וזה התחום שמי שמומחה בו באמת זה האנדוקרינולוגים.
ומבחינת פעילות גופנית זה משהו שהוא בסדר?
כמה שיותר יותר טוב. משום שפעילות גופנית מונעת אוסטאופורוזיס, מונעת דלדול עצם, בעיקר אם אתה יכול דברים שקשורים לניתורים, אפילו לקפץ על חבל, ולהיות גם במעקב של, של אוסטאופורוזיס, לראות שאין לך אוסטאופורוזיס.
ואם יש לי חס ושלום אוסטאופורוזיס, זאת אומרת זה יעלה במדדים.
אז לא, אם יש לך אוסטאופורוזיס, אז אתה צריך אולי לקבל טיפול יותר אגרסיבי, ואולי להוסיף תרופות נוספות. אבל זה אני בטוח שהאנדוקרינולוגים מודעים לזה ויודעים, כי זה המקצוע שלהם, וזה התחום שהם עוסקים בו ביום יום.
כן.
אבל מה שכן, פעילות גופנית היא חשובה, אפילו אם יש לך דלגית, אתה יודע מה זה דלגית, חבל לקפיצה, ואתה יכול, אתה עוסק בספורט?
כן, בטח.
כן, אז אתה יודע, אני תמיד אומר לדלג במדרגות, לאנשים מבוגרים אני אומר לדלג במדרגות, אבל להחזיק את המעקה למבוגרים, לקפוץ בחבל אם אפשר, התנועות האלה של קיפוצים הן מחזקות את השרירים והן מומלצות אצל אנשים עם אוסטאופורוזיס. ולכן, וזה גם יכול למנוע, אבל גם לעשות מעקב ולראות שאין, כמה שנים, כמה זמן יש לך היפוקלצמיה?
שנתיים.
שנתיים, ואתה בן 40. אוקיי, חשוב המעקב על ידי רופא אנדוקרינולוג.
הבנתי, אוקיי, זה אני
עושה. טוב, אוראל. טוב, אוראל.
תודה רבה, ושיהיה שבת שלום.
שבת שלום. כן, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ולוואטסאפ, אפשר לשלוח לנו וואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד חוזרים, תישארו איתנו. כן, חזרנו, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו, מדבר כן, יצחק בן 85.
כן, יצחק, אני איתך.
כן. לפני חצי שנה נעברתי הקרנות, והיה לי סרטן בפרוסטטה.
כן.
ועברתי 5 הקרנות רצופות, לפני כחודשיים, זאת אומרת, 4 חודשים, הציעו לו פתאום דימומים חזקים מאוד בשתן. אז הלכתי לאורולוג, אורולוג עשה כל מיני בדיקות, א', שלח אותי לסיטי, הוא עשה גם ציטולוגיה, שיותר מאוחר הגיע תוצאה גם שלילית, וציסטוסקופיה גם עשה ובדק אם יש איזושהי בעיה, גם שם לא מצא שום דבר. בסדר. אחרי זה הדימומים עברו, ועכשיו לפני חודש התחילו לי פתאום יותר, גם אז היה מתן שתן נגיד כל שעתיים, אבל בסדר, הסלחתי עם זה, אבל לפני חודש התחילו יותר תחוף, והיום אני מגיע בערך כל חצי שעה, אני צריך לרוץ לשירותים. עכשיו נוסף לזה יש עוד תופעה של רגישות ברקטום, וגם כל בערך שעתיים, שלוש, אני צריך לרוץ בגלל זה לשירותים. עכשיו, הלכתי אחר כך, כלומר, אחרי זה עוד פעם לאורולוג, ועשיתי גם בדיקת תרבית בזה, שאולי יש דלקת. התרבית יצאה שלילית, אבל הרופא כבר לא מצא שום דבר, אז מה עושה רופא? נתן לי אנטיביוטיקה, אמרתי, אבל אין לי דלקת. הוא אומר, יכול להיות שיש דלקת שלא מופיע בבדיקת תרבית. לקחתי 10 ימים באנטיביוטיקה, כמובן זה לא עזר. עכשיו, אני גם התקשרתי למכון שנתנו לי את ההקרנות, ושם הרופא אמרה לי שאחרי חצי שעה, כי בתופעות לוואי כתוב בפירוש שיכול להיות מתן שתן דחוף, וגם רגישות ברקטום.
נכון. משום שזה האזור שמוקרן.
כן, הם גם הכניסו, אגב, אם אתה מכיר את הפרוצדורה, הם הכניסו איזה ג'ל לפני הקרנות, בין הרקטום לבין הפרוסטטה, שזה כאילו יגן על זה.
להגן, אבל, כן.
כן, אבל היא אמרה שאחרי חצי שנה זה לא יכול להיות, זה לא קשור.
זה בדרך כלל זה לא מופיע אחרי חצי שנה, אבל לפעמים יש בכל זאת גירוי של הרקטום, של רירית הרקטום מהקרנות, למרות שמנסים למנוע את זה, ולא תמיד מצליחים למנוע במניעה מלאה.
בסדר, אבל מה עם מתן שתן הדחוף? זה משגע את זה, כל חצי שעה אני צריך לרוץ. יש לך איזשהו רעיון?
תראה, יש כמה רעיונות. רעיון אחד, ישנו כדור שנקרא בתמיגה. אתה, בתמיגה, בתמיגה זה כדור שהוא מחליש טיפה את הדופן, אני אגיד, אומר את זה בצורה ציורית, הוא כאילו מגדיל את הנפח של שלפוחית השתן. וזה כדור שיכול לגרום לכך שבמקום לרוץ כל חצי שעה, תרוץ כל שעתיים או כל שלוש.
זה כבר מצוין. עכשיו,
כן, נכון, אבל הוא מתחיל להשפיע אחרי כמה זמן, הוא לא משפיע מיד. זה דבר אחד. אפשרות אחרת היא להיכנס ולהזריק לדופן של שלפוחית השתן בוטוליניום טוקסין, בוטוקס, או דיספורט. ואז כאילו משתק טיפה את השלפוחית ומגדיל גם את הנפח שלה.
כן.
ודבר שלישי שאפשר זה לתת תרופות נוספות שאין תרופות נגד נגד ספסטיות. כן. תרופות שטיפה מונעות את ההתכווצות של גם של פי הטבעת וגם של של שלפוחית השתן. כן. אנטיספזמוטי.
יכולים לתרופת
האלה? ספזמלגין יש, ויש יש כמה תופעות, כמה סוגים של תרופות.
באופן גנרי, מה אמרת אנטי?
אנטיספסטיות.
אנטיספסטיות.
ספסטיות.
ספקטיות, כן.
כן. עכשיו, מה עוד אני יכול להציע לך? לפעמים אפילו תרופות, כמה פעמים אתה רץ לשירותים?
שאתה מתכוון לצואה?
כן.
בערך שעתיים, כל שעתיים שלוש. עכשיו לא תמיד זה מצליח, זה גם מעניין, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל אני צריך לרוץ. כן. יש לחץ.
אז באמת, אתה, מה שצריכים לעשות זה גם תוסיף חיידקים פרוביוטיים.
אני אוכל יוגורטים עכשיו, אתה רוצה
לא מספיק,
ממש לא מספיק. בסדר, זה
לא
רעיון
מספיק.
טוב.
לא מספיק.
בסדר, בסדר, פרוביוטי, כן.
ועוד פעם, תתעקש מבחינת טיפול, כי לפעמים זאת יכולה להיות מצב של פוסט הקרנות באמת באזור ההוא. זה הדבר הכי סביר.
גם אני חושב, אבל עוד פעם, הרופאים נכנפה עוד, היא אומרת שזה לא יכול להיות, וזהו. טוב.
אבל גם אם זה יכול להיות, זה לא פותר את הבעיה. בוא נגיד, כן יכול להיות או לא יכול להיות.
נכון, נכון,
נגיד, אבל נגיד,
איך אני פותר...
מה שחשוב לנו זה לפתור את הבעיה, ולא לדעת מה ההבחנה.
בדיוק, בדיוק.
כי אתה יודע, בכל כלל יש יוצא מהכלל. בדרך כלל... כן, בדרך כלל, אחרי חצי שנה זה נעלם, אם יש זה נעלם, או לא מופיע, או... בדרך כלל אם זה מופיע, זה מופיע תוך שלושה שבועות, ארבעה שבועות, הנזק לרירית מהקרנות. והנזק לרירית הוא גם לרירית של השלפוחית השתן, וגם לרירית של פי הטבעת, שנמצאים אחד צמוד לשני.
כן, זה סביר לפי דעתי גם, אבל בסדר.
אז זה מה שאני מציע. עכשיו, אם כל זה לא עוזר, לפעמים תרופות ממשפחת ה-SSRI, יכולות לעזור.
כן.
מהמשפחה של התרופות נגד חרדה ודיכאון, למרות שלא מדובר בחרדה ודיכאון. אבל כן. הן מעלות סרוטונין וטיפה מרגיעות את כל מערכת העצבים.
כן. בסדר.
אוקיי?
אוקיי.
טוב.
תודה רבה לך.
כל טוב.
אוקיי.
כן. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום. הלו?
שלום וברכה. הלו?
פרופסור קרסו?
כן, אני איתך.
יופי, שלום. מדברת מיכל. אני פונה בשם ביתי, בת 26, עוד מעט 27.
כן.
עקב פרופיל הורמונלי, ככל הנראה קצת מורכב, שכרגע פוגע לה מאוד באיכות החיים. היא אומנם מטופלת, אבל ככה יש לי תחושה שכל טיפול שהיא מקבלת פותר בעיה אחת, אבל אולי יוצר איזה שתיים או שלוש אחרות, ובעצם התופעות לוואי לא באמת נפתרות. אז אני אתן קצת רקע, כי קצת קשה לי להסביר את הסיפור. היא נוטלת יוטירוקס 50 מיליגרם לתת פעילות של
אוקיי, יש לה תת פעילות בלות, כן.
כן, נכון. היא נטלה אמטריפטילין 10 מיליגרם למניעת מיגרנות, כי שנים שהיא סבלה ממיגרנות.
אמטריפטילין.
נכון.
אלא טרולט, מה שפעם קראו.
נכון. הטיפול הזה הופסק, תכף אני אציין מתי. היא נטלה גלולות למניעת הריון, היא עברה מיד, העבירו אותה מיד לקלר, בעקבות הרבה מאוד תופעות לוואי שהיו לה, עלייה במשקל ומגרנות שעדיין המשיכו, היא עברה לקלר, היא נטלה אותם במשך 10 חודשים, אבל כעבור 6 חודשים מתחילת הטיפול המחזור הפסיק לה, ושוב היו תופעות לוואי רבות. בדיקות הצביעו על זה שהפרולקטין מאוד גבוה, הוא היה 1280 כמעט, היא סבלה גם אפילו מעיוורון חלקי, טשטוש בראייה, אקנה, שוב מיגרנות, ואז התקבלה החלטה להפסיק לה את הקלר ולעבור לסרזת או משהו כזה, שזה גלולות רציפות. אנדוקרינולוג אמר לה לעשות...
למה היא מקבלת את התרופות למניעה?
או יופי, זאת שאלה מצוינת. את הגלולות היא קיבלה בעיקר, בהתחלה התחילה לקחת כדי, כי היו לה פשוט מחזורים מאוד מאוד קשים, עם דימום מאוד חזק.
אז רצו להפסיק את המחזורים, כן.
בדיוק. הגלולות הוחלפו לה לסרזת, המליצו לה לעשות שבוע של הפסקה, בשבוע לפני שהיא עוברת לסרזת, ובשבוע הזה היא עשתה שוב בדיקה של הפרולקטין, שהוא ירד ל-532 בשבוע של ההפסקה, כך שחשבתי לעצמי שאולי זה בעצם, זאת בעצם הסיבה לעלייה של הפרולקטין. היא התחילה לקחת את הסרזת, הפרולקטין שוב עלה ל-1265, ואנדוקרינולוג המליץ על דוסטינקס, חצי כדור, להורדה של הפרולקטין.
כן.
זה ככה בגדול, בנוסף רופא נשים שלח לעשות בדיקת AMH, בחשש לשחלות פוליציסטיות.
כן, זה הדבר הראשון שצריך לחשוב עליו במקרים האלה.
אוקיי. היא התחילה לקחת עכשיו כדור אחד, הוא אמר לה לקחת חצי כדור, אני לא כל כך זוכרת את המינון, אבל לי יש תחושה שאתה יודע, כל אחד מנסה לפתור פה בעיה, אבל אני מנסה להבין מהי בעצם בעיית השורש, האם לא נכון פשוט להפסיק עם הגלולות, להבין מה קורה, לראות אם הפרולקטין יורד, מה עושים, כי עדיין...
עשו לה ברור של בלוטת ההיפופיזה?
כן, עשו, היא עשתה MRI, באופן מוזר, באחד המכונים שעשינו, המוכרים, שעשינו פענוח, הפענוח אמר שאין שום ממצא. אני פניתי לרופא פרטי אחר שאמר שראה שיש מיקרואדנומה,
ולכן נתנו לה את הטיפול החדש.
נכון, יש מיקרואדנומה בבלוטת ההיפופיזה, אבל היא קטנה. הבנתי שמדובר במשהו מאוד מאוד קטן. וזהו, וכרגע אנחנו קצת עובדי עצות, כי היא בחורה צעירה, בסך הכל יש פגיעה משמעותית באיכות החיים שלה.
בוודאי.
מיגרנות קשות, יום היא מצליחה לעבוד, יום היא מצליחה ללמוד, יום היא לא מצליחה. מה עושים? מה עושים? למי פונים?
מה אם מחפשים תרופות אחרות שיכולות גם הן להעלות... להעלות פרולקטין, היא מקבלת איזשהם תרופות להרגעה?
לא, לא. זאת אומרת, מה זה להרגעה? היא, אתה יודע, היא כל פעם מנסה משהו אחר, הייתה את התרופה שהיא לקחה את הכדורים למיגרנות, ועכשיו ברגע שזה הפסיקה עם זה, אז אתה יודע, זה כדורים רגילים, זה לפעמים איבופרן, זה לפעמים כדור למיגרנה, זה לפעמים אקמול פוקוס.
מודה אבל... לי כי מקבלת?
לא שאני מכירה מה זה.
זו תרופה שמשפיעה, שגם נותנים אותה לפעמים להרגעה, והיא יכולה לפעמים להעלות פרולקטין. תראי, צריך לחשוב שהפרולקטין עלה בגלל תרופות, ובגלל ההורמונים. מצד שני, המיקרואדנומה שראו, מיקרואדנומה זה גידול שפיר קטן שהוא לא מסוכן ויש לו טיפול תרופתי בדרך כלל ולכן נתנו לה את הכדור. מצד שני, יכול מאוד להיות שההגדלה של האזור שמפריש פרולקטין נבעה בגלל שיש לה פרולקטין גבוה. אז לפעמים, אז יכול להיות ששתי התשובות היו נכונות, שאין מיקרואדנומה ושיש מיקרואדנומה. כלומר, עצם העובדה שהבלוטה מפרישה הרבה 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 יותר פרולקטין, אז היא טיפה גדלה. אז זה יכול לפעמים להיראות כמו מיקרואדנומה. אבל זה לא משנה, היא תיקח את התרופה. אין לי עצה חכמה לגבי מה זה יכול להיות. מה שאני הייתי מנסה לעשות, זה להתייעץ עם האנדוקרינולוג לגבי הפסקה מוחלטת של כל התרופות לתקופה מסוימת. כלומר, לנקות את הגוף מכל התרופות, מכל ההורמונים, מכל הדברים, מהכל, ולהשתמש ממש במינימום של, אני יודע, אופטלגין, אקמול, אקמול פוקוס או משהו כזה, בהתקפים של מיגרנה. זה מה שאני הייתי מנסה...
אני שומעת את זה. מחזק את התחושות שהיו לי.
קודם כל לנקות את הכל ולראות מה קורה. ואז אפשר יותר לכוון, כי הורמונים יכולים, הורמון אחד יכול לשבש פעילות של הורמון אחר.
בדיוק, אוקיי.
ובאמת לבדוק עוד פעם אם אין לה שחלות פוליציסט. יש לה אקנה?
יש לה, בדיוק. יש לה גם אקנה עכשיו.
כן? יש איש מינה בזמן האחרון?
כן, אני לא יכולה, תראה, היא לא שמנה בסך הכל, היא בחוקה.
לא, לא שאלתי משמנה, שאלתי משמינה.
אין הלימה בין כמות האוכל שהיא אוכלת למשקל שלה, זה אני יכולה להגיד, היא אמנם שוקלת 57-8.
יש לה, היא טיפה יותר שעירה?
אני חושבת שכן, אולי לא באופן משמעותי, אבל היא פאפית כזאת, היא נהייתה, היא כאילו...
כן.
אני יכולה להגיד בבירור שאין הלימה בין מה שהיא אוכלת, היא הייתה אמורה להיות מאוד 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 רזה, אם אני מסתכלת ככה על התזונה שלה. כן. וזה לא המצב, וזה גם נשירה מאוד חזקה רצינית בשיער. כן,
אני הייתי מאוד... בכל זאת מתייעץ עם עוד אנדוקרינולוג, אפילו הולך לחוות דעת נוספת באופן פרטי, לשמוע עוד מישהו שהוא... מישהו שהוא, אני יודע, מנהל מחלקה או משהו כזה, לשמוע עוד חוות דעת.
בסדר גמור, ושאלה אחרונה, אם בכל זאת יש כן שחלות פוליציסטיות, איך זה מתחבר לכל התמונה?
תראי, שחלות פוליציסטיות גם כן מאבטות את הכל, לכן אני שאלתי דווקא על טיפה יותר השמנה או נפיחות, שאלתי על אקנה, שאלתי על תסעורת, המחזורים הלא סדירים, כל התמונה הזאת היא תמונה הורמונלית שהיא יכולה להתאים, אז לכן אני שאלתי, אבל אני לא אנדוקרינולוג כפי שאת יודעת, לכן אני מציע לך לפנות למנהל מחלקה אולי או מישהו אחר שהתחיל את כל החשיבה מההתחלה, יראה את הבדיקות, יחשוב על אפשרויות אחרות.
בסדר גמור, תודה רבה.
אוקיי, מיכל.
תודה רבה לך.
בבקשה. כן, ומי איתנו? הלו?
שלום לך.
שלום וברכה.
מדבר בעילום שם, אפשר?
אפשר בוודאי.
תודה.
רק לא בעילום גיל, בן כמה אתה?
67.
כן.
אני רציתי לשאול שני שאלות, אחד זה לגבי קורונה, שניים זה לגבי פרחורות, שעשיתי בדיקה גם כן של אקגי.
אוקיי, בוא נתתחיל עם השאלה
הראשונה. הייתה לי גם סוכרת בנוסף לזה. זה שני שאלות האלה. אז אני רוצה להתייעץ איתך לשאול אותך.
שאל.
לגבי קורונה, אני הייתי מועמד לקורונה, עשיתי 4 חיסונים לפני זה, והייתי שבוע ימים בבידוד בבית, ויצאתי מזה איך שאומרים, אבל מה?
סליחה, מה זאת אומרת מועמד לקורונה? יש או בהיריון או לא בהיריון? מאומת, סליחה. אני הבנתי מועמד.
לא, נדבקתי בקורונה, הייתי 6 ימים בבידוד, שבוע ימים, ועכשיו גמרתי את התקופה הזאת, ורציתי לדעת מה ההשלכות של זה לגבי העתיד, ומה, אם יש לזה דבר שיוצא לגמרי, או שזה ממשיך כל החיים, דברים.
לא, אתה שואל אותי את שאלת מיליון הדולר, ותכף אני אגיד לך למה. אנחנו היום יודעים שלפעמים לקורונה יש השפעות לעתיד. ההשפעות יכולות להיות מתחומים שונים, חלק גדול מההשפעות נעלמות עם הזמן. זה יכול לפגוע גם במחזור הדם ובכלי דם, כולל לב, כולל פגיעה בריכוז, פגיעה בזיכרון, פגיעות מסוגים שונים, כאבים, הרגשות לא טובות, כל מיני תלונות לא ספציפיות, שהרבה מאוד אנשים ורופאים מקשרים אותם למחלת הקורונה, מה שאנחנו קוראים פוסט-קורונה סינדרום, תסמונת של אחר קורונה. עכשיו, כל זמן שיש לך עדיין שני קווים בבדיקה, זה אומר שאתה עדיין יכול להדביק. אז אני הייתי נזהר מאוד. וממשיך להיות עם מסכה ולא להיות ליד אנשים כדי לא להדביק אותם.
אז רגע, מתי לעשות עוד פעם את הבדיקה? עוד הפעם את הבדיקה הזאת?
חכה עוד יומיים שלושה.
עוד יומיים שלושה ולעשות את הבדיקה. בסדר גמור.
כן. זה לגבי הקורונה. ולדעת שאף אחד לא יכול לדעת, תנסה לחזור כמה שאפשר לחיים רגילים אחר כך,
לחזור לשגרה.
לחזור לשגרה ולנסות לא לחשוב על זה. ובדרך כלל, גם אם נשארים סימנים, לרוב, 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 עם הזמן הסימנים האלה נמוגים.
הבנתי. זה קשור לחולשה כללית או כזה?
יכול להיות חולשה כללית אחרי קורונה, כמו אחרי כל מחלה שפעתית ויראלית.
בסדר. רציתי לשאול עוד שאלה לגבי הסחרחורות, היה לי סחרחורות,
כן,
אז עשיתי אק"ג, אק"ג היה תקין. יש לי גם סוכרת, סוג 2.
כן.
מן, אז אני מטפל בזה, אבל...
אבל סחרחורות אק"ג בדרך כלל נדיר שאק"ג גורם לסחרחורות, אלא אם יש הפרעה בקצב הלב.
נמד.
ואם אין לך הפרעה בקצב הלב, ואין לך לחץ דם נמוך, זאת לא הסיבה לסחרחורות.
רגע, עכשיו... זה יכול להיות... יכול להיות מפריצת דיסק בצוואר וגב תחתון ומהאוזן עצמה?
אז יכול להיות מהאוזן, יכול להיות מבעיה בצוואר, לא מגב תחתון.
לא מגב תחתון, הבנתי.
לא.
זה בעיה, אבל עכשיו זה כבר, זה היה לי תקופה של כמה, במשך שבועיים ככה הרגשתי, ואחרי זה יפסיק.
אז יש מצבים שיש סחרחורות שבאות, זה לא בדיוק סחרחורת, הסחרחורת הייתה אולי רק ביום הראשון והשני, ואחר כך הרגשת קצת חוסר יציבות.
כן, כן.
נכון, כמו משייט, ובעיקר כשהתכופפת, או ששינית תנוחה, או שקמת כן. מהמיטה.
העדפתי לשבת באותו רגע, ברגע שקרה
אוקיי, לי... אוקיי, אז זה מתאים יותר למשהו ויראלי שיכול להיות שהיה לך וחלף.
הבנתי.
כן.
אז זה מה שיש... עכשיו לגבי הקורונה אין כדורים לקחת, אמרו לי רק אקמול, זה מה שאמר לי הרופא.
למה, מה יש לך, ממה אתה סובל כרגע בקורונה?
רק חולשה כללית, זה הכל.
אז אל תיקח אקמול, אקמול לא יפתור לך את החולשה הכללית. שום דבר, תאכל אוכל בריא, תאכל אוכל טוב, תאכל הרבה ירקות ירוקים וסלט ואוכל בצורה יותר טבעית שלו. לא אוכל מתועס.
כן. אתה מציע לי עוד כמה ימים לחכות, ואז עושה את הבדיקה עוד
פעם. חכה עוד שלושה ימים ותחזור על הבדיקה. וכל זמן שיש לך סימנים חיוביים בבדיקה, אז אתה עדיין עלול להדביק.
הבנתי. בסדר, אוקיי.
אתה מדבר.
טוב, בסדר. אוקיי. טוב, תודה רבה.
כל טוב לך. שבת שלום ומבורך. כן, יש לנו עוד זמן לעוד... עוד אחד, כן, מי איתנו על הקו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, שלום לך פרופסור קרסו.
שלום.
אני בת 74.
איך קוראים לך?
מירי.
איך?
ואני סובלת יש לי שריר בצוואר שהוא נותן לי כאב לצד אחד בראש.
כן.
עשיתי פעם במרפאת כאב זריקה, וכנראה לא עזר, אולי הייתי צריכה עוד להמשיך, ולא המשכתי.
השריר תפוס שם, הוא קשה?
כן, הוא תפוס, מדי פעם הוא נתפס לי, לא, והוא נותן לי כאב ממש, ושהלכתי לנורולוג, אמר לי זה מהעצב, וזה כאב
תופת. אז בית הטיפול במרפאת כאב, 2-3 זריקות שיכולות לפתור את העניין. עכשיו, את יכולה גם לעשות טיפול בדיקור שיכול לעזור לך.
טיפול יכול לעזור לי?
דיקור יכול לעזור לך. אוסטאופתיה יכולה לעזור לך.
מה זה אותו?
אוסטאופתיה. איזה קופת חולים יש לך?
מאוחדת באשדוד.
מאוחדת. יש במאוחדת מרפאה לרפואה משלימה, נכון?
כן, כן.
אז הם יכולים לעשות לך שם גם טיפול בדיקור, גם באוסטאופתיה, טיפה להזיז לך את הצוואר, גם סוגים של מסאז'ים יכולים להרפות את זה.
אבל מה זה יכול להיות? זה נוגע בעצב והעצב גורם לי לעצב?
יש לך בגיל 74 שינויים בעמוד השדרה.
כן.
ושינויים בעמוד השדרה יכולים לגרות עצב. ושהעצב מגורה הוא כאילו נתפס. עכשיו, אם שום דבר לא עוזר, יש אפשרות להזריק בוטוליניום טוקסין לשריר. בכמות קטנה ולשחרר אותו. אבל
איפה מזריקים את זה? במרפאת כאב?
בשריר. במרפאת כאב, כן.
בשריר.
אבל הבעיה היא...
אני גם הראשונה,
כן.
שעשו לי את הזריקה, עשו לי אותם בקצה של הראש, בכיוון הראש, כאילו.
עשו לך את זה בחיבור שבין הראש לצוואר.
כן, כן.
כן. כן, זה לא תמיד עוזר, לפעמים צריכים ממש לתפוס את השריר המקובץ ולהזריק לתוכו. כי מרגישים אותו כמו חוט, שאת נוגעת, את מרגישה אותו כמו חוט, כמו חבל.
כן, כן.
וכשאת לוחצת על זה, זה כואב ורגיש.
נכון, אני לוחצת על נקודה אחת והיא כואבת.
בדיוק. אז דיקור מקומי יכול לעזור לך שמה.
דיקור בשריר?
דיקור בשריר. רופא במרפאה לרפואה משלימה, בקופת חולים מאוחדת.
כן, אני אלך, אין לי בעיה.
תלכי והם יעשו לך כמה טיפולים.
זה לא, לעשות... אבל זה הולך לי לפעמים, אני שוכחת מזה חצי שנה וזה שוב פעם חוזר.
כשאת במתח או בסטרס, תמיד זה חוזר. או שאת עושה מאמץ גופני.
כי אז הנאורולוג אומר לי, תקחי
סיפרלקס, תקחי זה. לא, זה לא זה. אוקיי, אנחנו צריכים לסיים.
עכשיו,
סליחה, רק את
דבר.
לא, יש כבר את האות.
לא
מסוכן, לא מסוכן, לא מסוכן. לא מסוכן.
טוב, תודה רבה לך.
בבקשה. זה רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו. תודה למאירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית. לאמיר דואק, שהוא אחראי לדיגיטל. לשקט מורג ומיטל נברו, שהם אחראים על השידור. 0552-103-103.
פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
שלוש FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. חזרנו לשעה השנייה שלנו עם אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים את התוכנית מאירה פרץ ואייל פרנק, האחראי על הדיגיטל עמיתי דואק, האחראים על השידור ב-103 FM, שקד מורג, וב-104.5 FM, מיטל נברו. הטלפון שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, וואטסאפים לשאלות קצרצרות, 054-70-103-70, אני פותח ומזכיר לכם שמשתמשים בשם שלי, זייפו ברשתות החברתיות את השם שלי, את המילים בשמי, תמונות שלי עשו פוטומונטאז' וכאילו אני ממליץ על איזושהי תרופה לדליפת שתן או לדלקות בדרכי השתן, תיזהרו, 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 התרופה עלולה להיות מסוכנת, אני לא ממליץ על שום דבר, מעולם לא המלצתי ולא עשיתי פרסומות לתרופות, אני מזהיר אתכם, זוהי התחזות בשמי, אין לי שום קשר לעניין והדבר עשוי להיות מסוכן. ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו? מישהו איתנו? מישהו נפל מהקו, אין דבר, אנחנו נרים אותו. בינתיים אני רק רוצה להגיד לכם שהייתה לנו הפסקה ארוכה בגלל החגים, ואני מאוד שמח לחזור, ואפילו מתרגש לחזור, ונקווה שתהיה לנו שנה טובה, ושהשנה הזאת תהיה שנה הרבה יותר טובה מהשנה הקודמת, ואיך אומרים? זה לא קשה. העיקר שלא נשמע יותר הודעות על חיילים שנפלו או שנפצעו, ונקווה לדברים טובים, ונתחיל ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
אני שירה מחולון.
כן, שירה.
עד 80.
כן.
ויש לי שאלה, כואב לי גידים בשתי רגליים, איפה אכילס?
אכילס, כן.
ואיזה רופא אורתופד אני צריכה ללכת? כי
תראי, אני לא יודעת. קודם כל, יש אורתופד מומחה לכף רגל. ישנם אורתופדים מומחים לכף רגל. ובדרך כלל מה שאפשר לעשות שיש כאבים באזור האכילס, האכילס הוא השריר שמחבר מאחורנית את השרירים לעקב, לקצה של העקב. וגיד האכילס הוא הגיד הזה שלפעמים כואב שם. מה שאפשר לעשות זה לשים ספידה בנעל שתרים רק את העקב, שהעקב יהיה טיפה יותר גבוה מכף הרגל. כי אם את הולכת עם, או ללכת על, עם עקבים קטנים, עקבים קטנים ורחבים, לא ללכת עם עקבים צרים, לא ללכת עם עקבים שהם כמו מחט או כמו מסרגה, אלא עם עקב רחב, יציב.
בספורט לא.
נעלי ספורט, כן, אז לשים בתוך נעלי הספורט, בתוכו ספידה, רק מה שמגביה רק את העקב, ואז יכאב לך פחות, אבל הרופא שמטפל בזה ממש, זה אורתופד של כף רגל.
תודה רבה.
בבקשה, שיר. בבקשה, בבקשה, בבקשה.
אני פעם לקחתי תרופה אזנפיק וסקסנדר, והיה לי לא טוב, היה לי גם חילות, וגם שמעתי...
היו לך תופע... אותו דבר, אותן תופעות לוואי.
אין משהו בלי תופעות לוואי כאלה.
משהו בלי תופעות לוואי זה לא לאכול.
תודה רבה. ויש לי עוד שאלה.
בבקשה. בבקשה.
פעם אתה מאוד עזרת לי, לא פעם, כי אני שמעתי מה שאתה אמרת לאחרים.
כן.
אז גם עזר לי. אני לקחת קנטרלוק נגד רפלוקס.
כן.
זה 4-5 שנים. מותר לקחת בלי סוף אותם?
תראי, מותר לקחת אותם. מותר לקחת אותם. אבל אם זה 5 שנים, ואת מרגישה אם זה טוב...
לפעמים יש לי כאבים ו...
אז אולי כדאי להחליף את זה לנקסיום או ללנטון?
אני כותבת לנטון.
תרשמי, לנטון, לנטון או נקסיום? או אומפרדקס?
נקסיום אני השתעלתי מאוד, בגלל זה אתה אמרת להחליף.
אז אולי אומפרדקס?
כתבתי.
בסדר? בבקשה. אנחנו בשבונג, שאלות קצרות, תשובות קצרות.
זהו,
כן.
אני חושבת לכולם יהיה מעניין לדעת זה. מי יכול לבדוק כל התרופות שלי? אני לקחת יותר מ-15 כדורים בחודש.
בחודש או ביום?
בחודש.
15 כדורים בחודש?
500.
500 בחודש.
500 כדורים. ואני כל הזמן עייפה, כל הזמן אני רוצה לישון, אין לי כוח, כאב לי עצמות, בגידים ושרירים.
כן.
אולי תראי... משהו, מישהו יכול לבדוק אפילו בתשלום, אני לא אכפת לי.
בואי אני אגיד לך משהו.
יש איזשהו מכון שיבדקו אותי.
קודם כל, את לוקחת בממוצע 15 כדורים ביום, 16 כדורים ביום.
כן, כן.
לפי החישוב שלי. עכשיו, יש בקופת חולים רוקח קליני. רוקח קליני.
קליניקה,
כמו קליניקה.
טוב.
רוקח קליני, שצריך לקבוע תור אליו, לבקש מהרופא הפנייה לרוקח קליני, הוא יושב איתך, הוא רואה מה בסדר ומה לא בסדר, מה מיותר ומה לא מיותר, מה הולך עם מה ומה לא הולך עם מה, כי לפעמים יש כדורים שלא אוהבים אחד את השני, ומתנגשים אחד עם השני.
הבנתי.
והוא יעשה לך סדר בכדורים, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. שבגיל 80, הרבה מאוד אנשים לוקחים 15-20 כדורים ביום.
כן.
הרבה מאוד, יש קצת לחץ דם, יש קצת סוכר, יש קצת לב, יש קצת פה, יש קצת שם, כדור אחד בבוקר, כדור אחד
בערב. בכל דבר הביסלם.
בדיוק, הביסלם מכל דבר עושה הסך. בסדר? אבל יש רוקח קליני, והוא יכול לעשות לך סדר, וזה התפקיד שלו. צריך לחכות קצת.
לפור עוד 3 חדשים.
בסדר גמור, אז זה עוד 3 חדשים, זה גם טוב.
ועוד שאלה אחרונה חביב.
בבקשה.
אני לא זכרת איך זה בעברית. עשיתי פעם זריקה, שלמתי שם 400, לא יודעת, 500 שקל, וזה עבר 5-6 שנים, לא יודעת, לא זכרת.
על איזה זריקה את מדברת? על מה?
הרפס, שיש כזה
כאב. הרפס, כן, כן. מתי עשית?
לפני 5-6-7 שנים.
אז תקשיבי,
מותר
יש...
מותר לי
יש...
לעשות אותם.
לא מותר, צריך.
מאמצ'קה שלי.
צריך, וזה שתי זריקות הפעם עושים את זה.
בסדר.
עושים זריקה, בסדר. לבקש מהרופא בקופת חולים, זה עולה, זה עולה, כל זריקה עולה איזה 120 או 130 שקל או 140 שקל.
בסדר.
אני לא יודע... לעשות זריקה, אחרי חודשיים שלושה, לעשות עוד זריקה. ובגיל 80, לעשות גם חיסון לשפעת. עכשיו זה הזמן לעשות חיסונים לשפעת, מי שלא עשה.
תודה רבה.
בסדר?
פרופסור.
זהו, כל טוב שירה.
למה אני עייפה כל הזמן וחולשה?
למה את עייפה כל הזמן? תקשיבי. יש הרבה סיבות למה את עייפה. או שאת עובדת בבוקר בבניין, את לא עובדת בבניין בבוקר, נכון?
יושנת בבניין.
יושמת בבניין.
יושנת.
כן, כן, אני הבנתי. אז אם את לא עובדת בבניין, ואת לא עובדת בשדה, אז את צריכה למצוא משהו שיעניין אותך לעשות. אם את קמה ויש משהו שמעניין אותך, את עושה אותו, את לא עייפה. אם אין לך תוכנית ליום, ואת אומרת, מה אני אעשה היום, אז אני אלך ואני אקנה, זה לוקח שעה. ואני אלך לפה, זה לוקח עוד שעה. ואני אדבר עם זאתי, זה ייקח עוד רבע שעה, וכל היום אין לך מה לעשות, אז מרגישים...
וחדשות?
חדשות מעצבנות.
וואי.
חדשות לא מעצבנות, הן מעצבנות.
טוב, אני שאלתי כל השאלות.
יופי.
ושיהיה כל טוב כמו שאתה...
אמן, 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 אמן. כל טוב, להתראות. כן, מאיתנו על הקו. שלום. עם מי אני?
הלו.
כן, שלום.
שלום וברכה.
אם יש לי הכבוד.
שמי זיווה.
כן, זיווה.
ויש לי שאלה.
בת כמה את זיווה?
אני בת 58, השאלה היא עבור בעלי.
שהוא בן?
בעלי בת 59, והשאלה היא לגביו. בעלי סובל מגאוט.
כן.
וגם אבנים בכליות.
זה יכול להיות גם קשור דרך אגב, צינית, כן.
כן.
האבנים שיש לו זה אבני יוריק אסיד? אבני חומצה אורית בכליות?
כן, כן, כן. יש לו חומצה אורית גבוהה.
כמעט סימן שמגיע לו מכות בטוסיק, כי הוא לא מטפל בעצמו. תכף נדבר על זה, בואי תמשיכי.
יפה. אני אתחיל דווקא, אני אעשה את ההקדמה, בעלי נגד כדורים, אנטי כדורים בצורה מוחלטת, אבל הגענו למצב שהוא כבר די הרים ידיים בעניין.
נו, בוודאי, מה זה? זה כמו שהוא יגיד שהוא נגד מכנסיים וילך ברחוב בלי מכנסיים. זה כמו שהוא מרכיב משקפיים?
כן.
למה הוא לא נגד משקפיים?
לא, אבל השאלה היא...
אני בכוונה מקצין את זה, אני בכוונה מקצין את זה.
מבינה. קודם כל, משקפיים זה איבר חיצוני, מה לעשות? כלי עזר חיצוני, וכדורים זה בכל זאת משהו שנספג, יש לזה בכל זאת.
כן, אבל זה הרבה... במקרה של גאוט זה מאוד מאוד חשוב. תכף אנחנו נדבר, בואי תמשיך, תשאלי את השאלה, כי אני תכף אתן קצת הסבר גם למאזינים במה מדובר.
האם כדורים שלוקחים אותם באופן קבוע, ההתקפים שלו הם ברמה של אחת לשנה, אחת לשמונה חודשים, בין שמונה חודשים לשנה, והם נמשכים מספר ימים, לאחרונה, בהתחלה זה היה רק בבוין, משהו של שלושה ארבעה ימים, קיצוני, כאבי תופת לטענתו, לאחרונה זה כבר גם ביד, במפרקים, וזה נמשך למעלה משבועיים. נשאלת השאלה, האם במצב שלוקחים כדורים, אתה לא בעצם מקבע, אתה לא מזיק למשהו אחר, האם אתה לא מקבע את המצב, אתה מרגיל את הגוף רק לקחת את הכדורים, כי הוא מנסה להתגבר על המצב בתצורה של תזונה מסוג אחר.
אם הוא עושה תזונה מדויקת ומקפיד, אבל הקפדה קיצונית ביותר, לא לאכול בשר, לא לשתות אלכוהול, לא לאכול שוקולד, לא לאכול את כל הרשימה הארוכה של דברים שמעלים יוריק אסיד בדם, ובודק בדיקת דם, ובדיקת הדם שלו, הרמה היא מתחת לשבע, אז אין בעיה. אבל
הוא מקפיד, הרמה... הוא לא שותה אלכוהול, הוא לא נוגע בבשר בקר, הוא לא, הוא אופוק נוחל.
לא משנה קשה, מה
השאלה...
השאלה מה הרמה של חומצה אורית בדם. עכשיו דקה אחת, בואי נעשה רגע הפסקה, אני רוצה להסביר למאזינים על מה אנחנו מדברים. גאוט או צינית או פודגרה, זאת מחלה שבה ישנה הפרעה מטבולית, שהגוף לא מפרק את החומצה האורית, את היוריק אסיד. החומצה הזאת, זה בדרך כלל דבר משפחתי, תורשתי. עכשיו, לא בתורשה מלאה, כלומר לא בתורשה שלכל מי שיש גאוט גם לילדים שלו יהיו גאוט, אבל בתורשה שעוברת באופן חלקי. עכשיו, פעם המחלה הזאת הייתה מופיעה במשפחות של מלכים, והיא נקראה מחלת המלכים כמלך.
כן.
עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שבשר אדום בעיקר, עושה הרבה בפירוק שלו, עושה הרבה חומצה אורית. חומצה אורית זאת חומצת שתן. זאת חומצה שהיא שוקעת בצורת קריסטלים במפרקים, והיא הורסת את המפרקים. והנזק הוא נזק שכבר יש התנפחות של הבוין, של המפרק מתחת לבוין, ואודם וחום של המקום, זה כבר אומר שיש נזק לרקמה. ואז או שמזריקים קורטיזון מאשר לא כל כך רצוי, או שנותנים קולחיצין בצורה בכמה כדורים לכמה ימים שמורידים את זה. אבל ישנם כדורים שנקראים אלוריל.
אלוריל.
כן, שזה אם הוא לוקח כדור ביום, זה לא מזיק לשום דבר, ואם הוא שותה הרבה...
אין
זה...
פה שאלה, אני שומעת מדבריך, לקחת את האלוריל הזה...
שום בעיה.
וקולחיצין גם באותו זמן?
לא, תראי, ברגע שיש לו התקפה, לוקחים קולחיצין עד שההתקפה עוברת.
אבל לא, ברגע בשוטף ש... אני מתכוונת.
בשוטף, תלוי ברמה של החומצה היורית. בדרך כלל אין צורך בקולחיצין. אם לוקחים אלוריל כדור או שניים לפי המצב, מתחילים בשניים ויורדים לאחד, ובודקים מדי פעם את הרמה של החומצה האורית, והיא ברמה נורמלית, אז לא צריכים. ואז זה מונע התקפים, ומונע נזקים.
אז למעשה את הקולחיצין רק במצב של...
רק במצב אקוטי, כן.
הבנתי. עכשיו, מבחינת תורשה, ילדים וכאלה זה... יש לי באמת ארבעה בנים, הבנתי שזאת מחלה שהיא יותר נוגעת בזכרים מאשר בנקבה.
תראי, הדרך היחידה לבדוק את זה, זה לבדוק רמות מדי פעם של חומצה אורית בדם. זה הכל.
אני לא אני צריכה גם, ברשותך, לסגל גם להם אורח חיים, להתחיל גם כן עם הקפדה יתרה, שלא לאכול אפילו מרק עוף ברמה כזאת.
לא, 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 ממש לא, ממש לא, שאוכלו מרק עוף עם העוף ביחד.
אוקיי.
הם, תראי, הם בריאים עד שהוכח אחרת. עכשיו, אני הייתי פעם בשנה וחצי, שנתיים, עושה להם בדיקות, כולל חומצה אורית. מבקש מהרופא... לבדוק להם את החומצה האורית, זו בדיקה הכי פשוטה שישנה בבדיקות המעבדה, בבדיקות רוטיניות. עכשיו, אם הילדים, בני כמה ילדים?
34 הגדול, 29, 23 ו-20.
אוקיי, ילדים גדולים. אז פעם בשנה וחצי, שנתיים, שיבקשו בדיקות שגרתיות, בכלל, אני מציע, לא צריכים לחכות לגיל 40 כדי לעשות בדיקה שגרתית כל שנה. בגיל, עד גיל 30, אפשר גם כל שנתיים, אם הכל בסדר.
האמת שאנחנו, אני די מנסה להרתיע אותם מלפחות לא לשתות הרבה שתייה חריפה, לא שזה עוזר לי, אבל אתה יודע, זה גיל במיוחד הקטנים, זה גיל שהם יוצאים, מבלים
שוב. נכון, בסדר גמור.
אני מנסה להגיד שבו לפחות ימעיתו, בבשר אדום ימעיתו.
תראי, יש, יש אפשר למצוא גם באינטרנט, אני בדרך כלל נגד אינטרנט, אבל במקרה זה, רשימה של דברים שמעלים, בואי נגיד, רשימה של מזונות שאסורים נקרא לזה לחולי גאוט.
כן,
אז שמהמזונות האלה יצמצמו, מה שבעיקר זה בשר אדום ואלכוהול.
כן.
עגבניות גם כן עושות את זה, שוקולד עושה את זה.
רציתי לשאול שאלה.
בבקשה.
לפני חודשיים, למעשה בגלל זה התקשרתי, גילו שיש לו, היו לו כאבים, הוא הלך עשה בדיקות, סיטי וכאלה, והתברר שיש לו אבנים בכליות. הוא עבר את הניתוח, הוא הוציא. נשאלת השאלה.
בדקו את האבן?
הוציאו, ריסקו בלייזר, ריסקו לו את האבן.
ולקחו את החתיכות לבדיקת מעבדה לראות אם זה חומצה אורית?
כן, כן. זה לא פעם ראשונה שהוא עושה, זה כבר פעם שלישית שהוא עובר את את הריסוק הזה.
ועדיין הוא מתווכח לא לקחת כדורים, יותר נעים לו לעבור ריסוק אבנים מאשר לקחת כדור אחד.
לא, לא קשרנו, בהתחלה לא קשרנו בין שניהם, לא היינו בטוחים שיש קשר, ככה גם אמר לנו האורולוג, שלא בהכרח שיש קשר בין הדברים.
לכן בודקים את האבנים, ואם רואים שהאבנים האלה הם אבנים של חומצה אורית, ולא אבנים של סידן למשל, או לא אבנים של ציטריק, או יש כל מיני אבנים בכליות ובכיס השתן. והאבנים האלה הם מסוגים שונים, לכן ברגע שמרסקים לוקחים את האבן, בודקים אותה במעבדה, ורואים ממה היא מורכבת.
כי הוא ממש עבר את זה לפני פחות מחודש, אני שואלת שאלה, האם ברגע שיודעים שיש אבן בכליה, ועכשיו הכאבים עברו, אין כאבים, האם אתה ממליץ לתת לה צ'אנס לאבן לצאת לבד, אם היא בגודל סביר, או פשוט ללכת ולהוציא את האבן, לא לחכות, לא לשתות עם זה?
תראי, פה זה עניין שכל עצה יכולה להיות טובה או גרועה. כי אם האבן נתקעת ויש לו רן אלכוהולי, כי יש לו התקף של אבית כליה של כאבים, אלה כאבים שמטפסים על הקירות.
כן.
עכשיו, אם הוא שותה הרבה, ואם האבן היא מספיק קטנה, היא יכולה גם לצאת לבד.
כן, הבעיה שזה יכול להגיע ב... אתה יכול להיות בחול או להיות תקוע
בדיוק,
בכל מקום.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
אין לזה, בדיוק. אין הקדמה בעצם.
עכשיו, אם זה אבנים של, לפי האבן אפשר לדעת, מה, לפעמים יש אבנים שעם מגנזיום ציטרט אפשר לפרק אותם. יש אבנים, תלוי לפי מה האבן. אז תחכו קודם כל לתשובה. לתשובה
נשמע
של...
נשמע לי מדבריך שאתה בעד אם יודעים שיש אבנים לא להשאיר אותם בגוף, אלא להוציא, או שלא הבנתי נכון.
אני הבנת נכון בעיקר בגלל מה שאפילו את אמרת. כי הוא נוסע לחוץ לארץ, והוא נתקע עם אבית כליה, אז הוא מבלה יומיים עם כאבים בבית חולים במדינה שהוא לא מכיר.
כן.
אז לכן, אבל תלוי בגודל של האבן, אבל זה אני הייתי מתייעץ עם האורולוג ולא איתי. כי האורולוג הוא לפי גודל האבן ולפי הצורה של האבן ואם האבן היא, היא, היא אבן, לפעמים אבני כליות יכולים להיות בצורת אלמוג.
כן.
ואז אם זה בצורת אלמוג, הוא יכול להיתקע באיזשהו מקום. לפעמים האבנים הם יותר חלקות, ואז כן. הן יכולות לצאת יותר בקלות.
כן, כן. בסופו של דבר קיבלנו החלטה ועשינו את הניתוח.
טוב עשיתם.
וזהו, כן, הוא כבר אחרי,
נסתן. אבל שיקח כדור, שיקח כדור, זה שטות.
אבל את האבנים בכליות אין כל כך איך למנוע, אין פה משהו ש...
אם אלה אבני חומצה, אני חוזר ואומר פעם שלישית, אם אלה אבני חומצה אורית, והוא ידאג שלא תהיה לו חומצה אורית גבוהה, לא יהיו לו אבנים בכליות, או בואי נגיד, הבנתי. הסיכוי שיהיו לו אבנים בכליות, ישאף לאפס.
הבנתי. אוקיי.
אוקיי, אוקיי. טוב.
בסדר, כל תודה טוב רבה. בבקשה. תודה רבה, הערת את עיניי. תודה,
כל
תודה.
כל טוב. ביי. כן, מי איתנו על הקו?
הלו, דוקטור.
כן, שלום.
שלום לך, קוראים לי ארון ואני בן 83.
כן, ארון.
לפני 3 שנים עברתי ניתוח לב פתוח.
כן.
ועכשיו, לפני כמה ימים, איזה שבוע, שבועיים, אני מרגיש טקטוקים בלב. ממש טקטוקים בלב. מה זה יכול להיות?
אני לא יודע מה פירוש טקטוקים בלב.
טק-טק-טק-טק, כאילו נוגע משהו ב... לא יודע איך אני אסביר את זה, אבל ממש מתקתק. כאילו יש משהו מקרטון, משהו מאור שממש...
אז צריך ללכת ביום ראשון לרופא לב, או ביום ראשון לרופא משפחה, לעשות לך אקו של הלב.
לא, הייתי בבית חולים.
ושלחו אותך לאקו?
לא, למיפוי.
אוקיי.
מה זה? היה אפשר באקו לראות את זה?
או שכן או שלא, בדרך כלל יותר קל לעשות אקו, זה לוקח גם יותר מהר,
נכון.
ואפשר לראות, אם זה משהו שקשור לשסטומים, הסתיידות של שסטום או משהו כזה, אז אפשר לראות את זה באקו, אם זה לא זה, אם זה בעיה של זרימה או של אזורים אחרים בלב, אפשר לראות את זה במיפוי, במיפוי אפשר לראות אם יש איזשהו נזק לחלק משריר הלב, ואפשר... באקו אפשר לראות את השסטומים, אם יש דליפה, אם אין דליפה, כי לפעמים יכולה להיות דליפה קטנה שהיא לא חייבת להיות מסוכנת, או הרבה דליפות הן לא מסוכנות אם הן בכמות קטנה.
במיפוי יצא לי לפני 3 שנים עשיתי מיפוי,
אז לא, 3 שנים זה ארכיאולוגיה. מה יצא לך?
אסכמיה קלה.
איסכמיה קלה, זה היה אחרי הניתוח או לפני הניתוח?
לא יודע, זה כתוב לי פה שב-21, באותו שנה שעשיתי את הניתוח.
אז אם זה היה לפני הניתוח, אז הניתוח, אתה היה צריך לתקן את זה, או יכול להיות שהוא תיקן את זה. אתה עשה מחדש, מה שהיה לפני 3 שנים לא חשוב, לא, לא, לא רלוונטי כרגע.
לפני כמה חודשים עשיתי אקו, יצא תקין לגמרי.
אבל האקו שעשית לא היה לך את הטקטוק הזה.
לא, לא היה.
אז אם עשית לפני כמה חודשים והיה תקין, סביר להניח שאין שם איזה הסתיידויות או משהו קיצוני, כי זה לא יכול להיווצר ב3 חודשים. כן. אל תדאג, תעשה את המיפוי, ועם זה הרופא הקרדיולוג יתקדם.
עכשיו דוקטור, כשאני עשיתי את הניתוח, אמר לי שם הרופא לקחת קרדיולוג של 2.5, 1 ביום.
כן.
לפני כמה חודשים הייתי אצל קרדיולוג, אמר לי לא, תיקח 2, אולי זה מה שעשה לי את זה.
מה זאת אומרת, תיקח 2 כדורים של 2.5?
2 כדורים ליום, כן.
לא, תראה, זה בטח לא עשה לך את זה, 2 כדורים ביוד ממורידים את הקצב. היה לך קצב לב מהיר?
לא, לא. הלכתי לביקור רגיל, לביקור...
לא, לא, תראה, בוא אני אגיד לך משהו. מה שהקרדיולוג עושה, בין השאר, הוא מוריד את הקצב של הלב.
כן.
אז אם למשל יש לי, נגיד, באופן נורמלי, דופק 80 לדקה, כן. אם אני אקח קרדיולוג, הוא יוריד לי את זה ל-60 לדקה.
כן.
עכשיו, כשישנן הפרעות קצב, מסוגים מסוימים, אנחנו רוצים להוריד את הדופק. עכשיו, זה גם מוריד גם קצת לחץ דם.
יש לך, אני לוקח בשביל לחץ דם.
אבל זה, אז יכול להיות שהוא רצה להוסיף את זה, אבל זה אני לא יכול לדעת, אבל אם לקחת 2.5 פעמיים ביום, אפשר לקחת 5 מיליגרם פעם ביום, כי הקרדילוק משפיע ל-24 שעות. אז כן. את זה אני לא יכול לענות לך, כי אני לא יודע מה הייתה המחשבה שלו.
הבנתי. אז אתה אומר שאני אלך לעשות את המיפוי.
תעשה את המיפוי, אל תדאג, ובסך הכל, אם לפני 3 חודשים עשית אקו, והאקו היה בסדר, קשה להאמין שתוך 3 חודשים קרה שם משהו בשסתומים או משהו כזה.
כן.
אוקיי?
תודה רבה.
כל טוב.
רגע, כן, יש, כן. יש לי משהו, אלו, אלו.
כן, דוקטור, כן, אני איתך, אני איתך.
במכתב שקיבלתי בניתוח, אחרי הניתוח, כתוב לי פה, לפי הדוח אורק ימיני, אורק ימני קטן, לא נעקף.
לא נעקף. בסדר, אז לכן רוצים לעשות לך את המיפוי, לראות אם יש או אין שם משהו שיש לך עוד אורק אחד שלא עשו עליו מעקף. זה לא חשוב.
יש איזה סיבה לזה, אתה יודע או אתה?
לפעמים מבחינה טכנית לא כדאי, לפעמים רואים שזרימת הדם מספיק טובה ללב גם ככה. מה השיקול של הרופא בזמן ניתוח לעשות עוד, לעשות 2 מעקפים או 3 מעקפים, זה אני היום לא יכול לדעת וגם אתה לא. אבל זה לא משנה, רופאים עושים מה שהם יכולים בזמן ניתוח, ומה שלא מסכן את החולה. אם ראו ששני מעקפים פועלים טוב, והעורק הקטן הנוסף הוא לא משמעותי, אז אתה, עובדה שאתה חי 3 שנים בסדר גמור, בלי, גם שעורק אחד לא עשו עליו מעקף, אז אתה לא צריך לחשוש, זאת לא הבעיה.
3 שנים עברו, ואני לא יכול לגעת בחזה, כל כך כואב לי העצמות. העצמות מאוד מאוד כואבים, למה?
אז יכול להיות שעדיין שצריכים להוציא לך את הברזלים שנשארו שם. הרי כשפותחים את בית החזה, פותחים אותו וסוגרים את עצם בית החזה, סוגרים עם חוטי ברזל. לפעמים חוטי הברזל נעשים רגישים. אז אם זה מאוד 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 מפריע לך,
מאוד כואב לי, כן.
אז אפשר לבקש לעשות איזה ניתוח קטן, רק לפתוח את האור מעל עצם החזה, ולהוציא את הברזלים האלה.
כן.
אבל עזוב, אתה היום בלי עין הרע בן 83, תגמור קודם את הטיקטוקים בלב. אחר כך תראה מה אתה עושה.
זאת אומרת, תשובה של השאלה הזה, של אני אקבל אותה.
כן.
של המפוי. מה שיגידו לי זה בסדר, נכון.
כן. בסדר?
זאת אומרת, המפוי צריך להיות אמיתי.
מה זאת אומרת אמיתי?
זאת אומרת, אם יש משהו בלב, רואים את זה במפוי.
בדרך כלל, אם זה משהו מסוכן, רואים. אם זה משהו בעייתי, רואים.
תודה רבה, זכה דוקטור.
כל טוב. שלום. כל טוב, אהרון. שלום, שלום. כן, מי איתנו על הקו?
הלו?
שלום.
מדבר סמי.
שלום, סמי. בן כמה אתה, סמי?
77. כן.
כן, אני איתך, סמי.
יש לי כחודש ימים כפות רגליים קרות, אני לא ישן בלילה, וזה 24 שעות בערך.
ואם אתה שם 2 זוגות גרביים, זה לא עוזר?
גם לא עוזר.
וזה התחיל פתאום לפני חודש?
כן, בערך, כן, פעם ראשונה.
תשמע, 2 דברים צריך לעשות. קודם כל, צריך ללכת לרופא של כלי דם.
נתנו לי לעוד כמעט חודשיים, מה נו, עושים בינתיים?
אני לא יכול לעזור לך בלקבוע תור יותר מהר.
אבל כן. אני יכול בינתיים לעשות משהו?
בינתיים אתה יכול ללכת עם יותר גרביים, בינתיים אתה יכול לעשות מסאז' ברגליים שהן קרות, בינתיים אתה יכול אבל בזהירות לחמם, לשים, אתה יודע, יש כאלה, יש כזה, זה נראה כמו גרב מאוד מאוד גדולה עם גוף חימום בתוכו. זה כמו קרית חשמלית או סדין חשמלי שהוא בצורת גרב גדולה שמכניסים את 2 הרגליים לתוכו. ואז אתה מחמם את הרגליים. וזה כמו סדין חשמלי רק לרגליים ורק כשאתה יושב. ובלילה אתה יכול לשים קרית חשמלית מתחת לרגליים. ולישון עם גרביים. יש גם אנשים פה צריכים מאוד להיזהר, שמציעים לשים, לא, זה אני לא אציע יותר טוב, כי זה לפעמים יש איזה תופעות לוואי. זה הדבר שאני יכול להציע לך, ואם יש לך, אם יש לך ביטוח רפואי, אפשר ללכת לעשות בדיקת זרימת דם קודם, ולבקש גם מהרופא משפחה, שייתן לך תרופות שמרחיבות כלי דם. אתה לוקח אספירין?
אני לוקח מדלל דם ו...
אתה לוקח מדלל דם, אוקיי, בסדר. כן. ואתה, אוקיי. יש לך סכרת?
לא, אני לוקח נגד ללחץ דם בבוקר, מזודיפ.
אוקיי, זה לא קשור. אוקיי. לחסות טוב את הרגליים בינתיים.
אוקיי,
כל טוב לך סמי, כל טוב.
ביי.
ומאיתנו על הקו, הלו.
הלו.
שלום.
שלום, מדברת יפה אסרף.
כן.
מבת ים. אתה זכור לי, נהי לי ליפה, לא משנה.
כן.
זכור לי לטובה.
אני שמח.
אני מדברת לגבי בעלי. בעלי עבר אירוע מוחי לפני שנה וחצי.
בן כמה הוא?
בן כמה? הוא בן 77.
כן.
ומאז הגב שלו, וקשה לו ללכת, הוא גם אין לו יציבה, הוא לא יציב בהליכה, מדי פעם הוא נופל, ופשוט אנחנו, חוליות 4 ו-5 זה בעיה, ואנחנו, חלק מהרופאים הציעו לעשות ניתוח, וחלק אמרו לו, זה 50-50, אז הבנות שלי פשוט מתנגדות לניתוח בעמוד שדרה. אז זאת השאלה שלנו, דוקטור פרופסור קרסו.
אני לא מבין, תחדדי לי את השאלה, האם כן או לא לעשות ניתוח בעמוד השדרה?
אנחנו רוצים לשאול אותך, האם כן לעשות או לא לעשות.
תראי, קטונתי לענות על השאלה, ואני אסביר לך למה.
כן.
אדם בן 77 אחרי אירוע מוחי. מה הסיבה לאירוע המוחי? יש לו טרשת עורקים, יש לו בעיה בלב, יש לו סכרת, לא. יש לו לחץ דם, יש לו שומנים גבוהים בדם.
יש לו לחץ דם וכולסטרול,
כן.
וסכרת ממש גבולית, מה שנקרא. אוקיי.
אז קודם כל, מי שכדאי להתייעץ איתו, בנוסף למה שתכף אני אגיד לך, זה רופא כן. המשפחה. רופא המשפחה הוא זה שיחליט, שיכול להציע אם לעשות או לא לעשות. אדם שעבר אירוע מוחי, ויש לו חולשה בצד ימין, בצד שמאל?
לא, רק ברגליים ובגב.
רגע אחד, ברגליים, בשתי הרגליים?
הרגליים קשה לו ללכת.
רגע אחד, בואי נחדד.
אין לו יציבות, הוא מדי פעם נופל.
אין לו יציבות, למה? כי אירוע מוחי הוא בא בדרך כלל בצד אחד. אין, אז מה הבעיה? יש לו חולשה ברגל ימין, או חולשה ברגל שמאל?
בצד שמאל.
כלומר, יש לו חולשת רגל שמאל, נכון?
כן.
וזה גורם לו לחוסר שיווי משקל.
נכון.
כלומר, פה תהיה גם בעיה בשיקום, אם יצטרכו שיקום בשיווי, בפיזיותרפיה, לאחר הניתוח.
כן.
עכשיו, הוא לא הולך טוב, או הוא לא יציב, בגלל כאבים, או בגלל שינויים בעמוד השדרה?
בגלל השינויים בעמוד השדרה, ובגלל כאבים.
איפה הכאבים?
ב-4 ו-5, בעמוד השדרה למטה.
האם ניסו לעשות לו טיפול עם הזרקות מקומיות?
כן, עשינו 4 פעמים במרפאת כאב זריקה, וזה לא עזר כלום.
ורדיו פריקוונסי עשו לו?
לא.
לא. אז אולי כדאי לנסות, הכאב הוא יותר לצד ימין או יותר לצד שמאל?
לצד שמאל.
הכאב יותר לאזור של הרגל החלשה?
כן.
כן. תראי, זאת החלטה... אני לא שמעתי מה שהוא אמר.
לא, הוא שואל, מה דעתך על קנאביס?
את כבר שואלת שאלה אחרת לגמרי.
לא, אז בוא,
אז קנאביס, אני לא בעד קנאביס לאדם שיש לו חוסר יציבות. משום שאז הוא יכול לקום מהמיטה בלילה לשירותים, ולהיות לו יציב וליפול. וקנאביס כולם חושבים כואב, קנאביס עוזר, להרבה אנשים שמקבלים קנאביס, קנאביס לא עוזר.
לא עוזר.
וצריך, וגם כן, כשמקבלים קנאביס, זה לא עוזר מיד, צריכים לעשות טיטרציה, לעשות מיון, העלאה הדרגתית, איטית, לשנות פעם, פעמיים, שלוש, כדי שזהו. עכשיו, בואי נתקדם. לגבי הניתוח, ההחלטה צריכה להיות החלטה שלו. לא שלי ולא של רופאת המשפחה.
הבנתי.
צריכים לשאול את רופאת המשפחה אם הוא מתאים. עכשיו, לפני הניתוח, הוא גם יעבור מרפאה שהיא מרפאת פרניתוח, ששם יראו אם מבחינה רפואית, מבחינת לב, מבחינת ריאות, מבחינה נוירולוגית, הוא מתאים לעבור את הניתוח. צריך לעשות לו בדיקה נוירולוגית ולראות אם יש לו סימנים נוירולוגיים או אין לו סימנים נוירולוגיים. כי ברגע שיש לו חולשה בצד שמאל, צד שמאל שלו יותר חלש, אז כל היציבה שלו פונה יותר לצד היותר חלש.
כן.
ואז יכול מאוד להיות שהוא צריך גם פיזיותרפיה כדי לחזק את השרירים בצד שמאל. אבל עוד פעם, אלה דברים שנוירולוג צריך לבדוק אותו ולהחליט, וככה לתת תשובה כזאת מצידי זה יהיה גם עזות רוח וגם חוסר מקצועיות.
הבנתי, הבנתי. כי למה, בעצם למה אני פניתי אליך? כי כן. אתה בזמנו... אתה סעדת את אבא שלי בצורה מדהימה, כי ים עבר אירוע מוחי בהלל יפה, לא משנה. אז בשביל זה חשבתי ונזכרתי בפרופסור קרסו, שעזר לי המון המון.
כן, אבל עוד פעם, פה צריך להתרשם ולבדוק, ורופאת המשפחה צריכה לראות אם הוא מתאים או לא, וצריך גם להתייעץ עם האורתופד שרוצה לנתח, שהוא יודע ויראה ויבדוק אותו גם אורתופדית וגם נוירולוגית, וצריך להיות בטוח, השיפור בהליכה ובשיווי משקל לא יהיה בגלל הניתוח. הדבר היחידי שאפשר להשיג בניתוח זה ירידה בכאב.
הבנתי. והמשקל שלו קצת יותר, קצת גבוה.
זה כדאי, זה חשוב מאוד להוריד, דווקא גם בגלל ניתוח כזה, וגם בגלל חולשה של חולשת צד שמאל, עודף משקל הוא לא טוב. מה גם שאם יש לו קצת סכרת וקצת לחץ דם וקצת שומנים בדם, אז הדברים האלה של קצת סכרת, קצת שומנים בדם וקצת זה, יכולים להיות גורמי סיכון נוספים. אוקיי?
טוב, תודה רבה ושבת שלום.
שבת שלום.
ביי.
שבת שלום. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו, אני מזכיר אותם למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו ומי איתן בעל הקו. הלו?
הלו, שלום, צהריים טובים לך, פרופסור.
צהריים מצוינים.
תודה, תודה על התוכנית המדהימה שלך.
תודה רבה. אם יש לי הכבוד.
עכשיו, שמי בני, אני בן 74.
כן.
ויש לי הרבה תסמינים, שהיה לי מאוד מוזר, אבל לאט לאט רופאים חשבו שקוראים לזה פוסט-קוביד.
כן.
כן.
מה התסמינים?
התסמינים הם כאלה, קודם כל, הדבר הכי בולה זה טעם התחתי, אבל טעם התחתי מאוד חזק, שהוא לא נגמר לי בפה, הוא פשוט יורד לי ממש לגרון, אפילו קשה, אפילו אני טיפה קשה לבלוע, אני בולה, זה קצת נתקע לי בגרון, יבש שם.
מתי היה הקוביד? מתי הייתה הקורונה?
או, הקורונה הייתה לפני מעל שנתיים.
לפני כמה?
לפני שנתיים.
ומתי התחיל הטעם המתחתי?
הטעם התחתי, אחרי שעברה הקורונה, הייתי שבוע ימים בבית, כי עשיתי, עשו לי בדיקות.
כן.
שבוע, חזרתי לסטנדרט החיים שלי, והתחילו לצוץ לי כל מיני תופעות שלא הבנתי אותה.
אבל הטעם המתחתי, מתי התחיל?
זה התחיל בצורה מאוד חלשה, שקצת לא התייחסתי, הלכתי לרופא המשפחה, הסברתי לו שתשמע, יש לי קצת לחץ בראש, משהו מפריע לי. אני, יש לי הרגשה מאוד מוזרה, שתראו אותי כבר הרבה הרבה שנים, 130 שנה, אפילו היינו עושים ג'וגינג לפעמים ונפגשים בעיר. אני איש של ספורט, אני איש של תזונה בריאה.
אתה עדיין לא ענית לי, מתי התחיל לך הטעם הלא טוב בפה?
הטעם הלא טוב בפה, אפשר להגיד שנה וחצי, שזה התגבר. בהתחלה זה היה מאוד חלש, וזה הלך והתגבר, אבל okay, היום...
אז אמרנו, טעם התחתי חזק, לחץ בראש, איזה עוד סימנים?
לחץ בראש, אני מרגיש, כאילו, פתאום תוקפים אותי, תוקף אותי כאילו חול בעיניים, פתאום יש לי משהו, בתחלה הלכתי לעשות בדיקת עיניים, שמתי טיפות, זה לא עוזר, אני פשוט עוצם עיניים, בשביל להרגיע, שזה לא יציק לי, פתאום יש לי נימולים, בכפות הידיים, אבל בעצם רק בזרת, רק בצד החיצוני של כף היד, לא בצד של הבועם, בצד השני, ממש מהם בשתי הידיים. עודי כאבי בטן, פתאום מפסיקים לי. צירות פתאום יש לי, אני לא מבין מאיפה, ואני אוכל טוב ואוכל בריא ואוכל הכי נכון שבעולם. וזהו, ואני פשוט לא מצליח לצאת ממעגל הקסמים הזה, ו... הפנו אותי, זאת אומרת, הייתי אצל כמה רופאים, עשיתי קודם כל את כל הבדיקות האפשריות, כולל MRI ראש, צוואר, וסיטי, סיטי בודי, עשיתי, עשו לי סיטי בכל הגוף, ופשוט, וכל בדיקות הדם, אפילו בדקו לי, אם היה לי בצעירותי אגבת, סיפיליס, אולי, והיות שהייתי פעם בדרום אפריקה, לפני הרבה שנים,
כן.
ועבדתי ביהלומים, אז הם חשבו שאולי הייתי באיזושהי מערה, זאת אומרת, עבדתי בקריאת יהלומים, אז אולי שם חטפתי, אמרתי, לא, זה לא היה עיסוק שלי. פשוט עשו לי את כל שתי וערב הבדיקות האפשריות, לפי הבנתי מהרופאים. ושום דבר, שום דבר לא עושה.
אני לא... תראה, יכול להיות שיש לך פוסט קוביד, אתה יודע, כשאתה לא יודע משהו, אתה אומר או שזה פסיכולוגי או שזה פוסט קוביד היום. פעם כשהיו סימפטומים שלא ידענו איך לחבר אותם, היינו אומרים לחולה, כאינו, חלק מהרופאים היו אומרים לחולה, זה נפשי, לך לפסיכיאטר. היום או שאומרים זה נפשי, לך לפסיכיאטר, או שאומרים זה פוסט קוביד. כי זה זורקים את כל האשמה על זה. אני מניח שהסיטי של עמוד השדרה הצווארי לא היה תקין אצלך.
לא, היה תקין.
סיטי בגיל 74 של עמוד השדרה תקין לגמרי? מוזר לי מאוד. מוזר לי מאוד.
אני איש של ספורט כל השנים.
זה עדיין לא אומר, אבל בסדר, אני לא אתווכח, אני לא...
כן, לא, כי אם היה משהו, זה היה כתוב לי שם, והיו מזהים.
כן.
אז,
טוב, תראה, לפוסט קוביד אין מה לעשות, לפוסט קוביד אין טיפול. הטיפול הוא רק זמן וסבלנות, ולפעמים תרופות ממשפחת ה-SSRI שדיברתי עליהן מקודם, שהן תרופות שמעלות סרוטונין, יכולות לעזור. והם, הגרד בעור יכול להיות אור יבש, אז אני מציע לך... בגיל
לא, לא, אין לי גרד בעור, יש לי זה מציק. אין לי גרד, אין לי שום גרד כמעט.
אתה אמרת לי גרד, אז אני לא...
לא, לא.
לא, אז לא הבנתי טוב. אני מציע לך לנסות SSRI.
לקחתי בהתחלה, התחלתי עם... לתרופה המפורסמת, זה גם חלק מהתופעה הבלבולה.
פרוזק? ציפרלקס?
ציפרלקס התחלתי. לקחתי חודשיים וחצי, עשה לי רק אלה לי את הסימפטומים, לא עזר לי. עברתי לסרנדה, לקחתי גם כן תקופה של מעל חודשיים לראות אם זה עוזר, לא עזר לי. ואחר כך אמרתי לרופא, לפסיכיאטר, אמרתי לו, תשמע, אני אנסה להתגבר על זה לבד בכוחות עצמי. ראיתי שזה לא הולך לי, ואז אני לוקח איזושהי תקופה שכבר לא מזמן קיבלתי, את שמה אני לא מזהה כרגע עוד פעם, ועכשיו קיבלתי עוד תוספת של מודל
מודל.
אני לוקח זה דווקא, אני פותח את הכדור, לוקח חצי מזה.
למה?
אני גם נעזר בבן, ומעניין שהבן מצליח קצת להרגיע אותי, אבל יותר זמן מאוד קצר,
כי הוא מרגיע את מערכת העצבים. אבל למה אתה לוקח חצי כמוסה של מודל? מודל זה 50 מיליגרם, וחצי כמוסה זה כמות מאוד מאוד
קטנה. את כל זה אני עושה ממש לפי הנחיות של הפסיכיאטר, אני לא עושה שום דבר על דעת, זה מה שהוא אמר לי.
אז בוא תשמע, אני מציע לך להמשיך עם המודל, אני מניח שהשלב הבא הוא יעלה לך את המינון לפחות ל-50 מיליגרם פעמיים ביום ולראות, ואם לא, אז אני הייתי עובר ומנסה תרופות כמו למקטל.
זאת אומרת, רגע, אני איתך ברנטליקס.
ברנטליקס, כן, היא טובה.
ברנטליקס, כן.
אוקיי. כמה זמן אתה לוקח את הברנטליקס?
ברנטליקס, אני לוקח 50 מיליגרם כבר מעל חודש.
חמישה מיליגרם.
חמישה מיליגרם, סליחה, כן.
כן, 5 מיליגרם. אוקיי, אז צריכים להעלות את זה 10 מיליגרם, ולדעתי להוסיף למקטל. זהו.
כן, ועוד תופעה הכי קשה שיש לי, שאיבדתי 12 קילו במשקל שלי, למרות שאני אוכל, ואני אוכל הכל.
אני חושב שהמקרה שלך הוא מחייב בכל זאת עיבוד רפואי יותר רציני על ידי רופא פנימי. ואנחנו חייבים לסיים, כי יש לנו עוד מאזין אחרון שהבטחנו להעלות אותו, ויש לנו עוד כמה. ולא נספיק, לא נספיק, לצערנו.
תודה, שיהיה סוף שבוע טוב.
סוף שבוע טוב, תנסה להעלות את המקטל, רופא פנימי טוב, שיראה את כל הסימנים, להעלות את הברנטליקס 10 מיליגרם, ולקחת למקטל בנוסף. זהו רבותיי, אני מצטער שעשינו את זה קצר. סיימנו להיום, סיימנו, ואני רוצה להודות למאירה פרץ ויעל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית, לעמיתי דואק, שאחראי על הדיגיטל, לשקד מורג ולמיטל נברו שאחראים על השידור, לכם המאזינים שהייתם איתי, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. זהו, סיימנו, סוף שבוע טוב, שבת טובה, שיהיה שבת שקטה, שכל החיילים שלנו יחזרו בשלום, שהשבועים והנעדרים, והשבועים והגופות, סליחה, יחזרו לביתה, ושיהיו רק בשורות טובות. שנה טובה, אינשאללה, להתראות.